ברשות מורה ורבותיי, ברשות הרבנים שליטה וכל הקהל הקדוש. אמנם אנחנו ממשיכים במסילת ישרים, אמנם מידתו של הלל הזקן עולה על כל אלה. מידתו של הלל הזקן עולה על כל מה שאמרנו. הגענו עד למצב שיש אדם שכמעט לא כועס. רק לפעמים וגם לא מחזיק, היא מידה טובה. המידתו של הלל עולה על כולם. שכבר לא היה מקפיד על שום דבר. זה נדיר מאוד. שבחו של הלל הזקן, שכבר לא היה מקפיד על שום דבר. ואפילו התעוררות של כעס לא נעשה בו. זה לא אומר שהלל היה לו טבע כזה. הכוונה היא שהוא עבד על עצמו. כשאדם עובד על עצמו, יכול להגיע למצב זה. אפשרי, לא בשמיים היא. נתנו לנו ניסיונות, אנחנו צריכים לעמוד בהם. אדם צריך לעבוד על עצמו, זה מידה לא פשוטה, לגבור על כעס, אבל יש אפשרות לאדם. כמובן, יש בזה דרגות. הלל הגיע לדרגה שאומר אפילו התעוררות של כעס, לא שיהיה מתעורר. בהתחלה היה לו קשה ודאי. אבל אחרי שעבד על עצמו, הגיע לדרגה שבכלל לא היה מתעורר אצלו הכעס. הכעס הוא התעורר. הוא שמע דברים, כמו הסיפור שבגמרא, מכאן הלל, ובא בדברים שלא יאומן כי יסופר, להוציא אותו ערב שבת, אחר חצות, מתוך המרחץ, שישאול שאלות כאלה, והלל אומר לו כן בני, ומחפש לו הסברים, זה הלל, אז זה אפשרי. אם הגמרא מספרת, זה לא רק לשבח את החכמים שהם ראויים לכל שבח, אלא גם ללמד שהדבר בהישג יד. כי אחרי הכל, אפילו הלל הזקן, אבל קודם כל היה בן אדם. והיה אדם מארבע יסודות. וכשאדם בנוי מארבע יסודות, צריך שיהיה בו כעס, צריך שיהיה בו גאווה, צריך שיהיה בו תפארת, תפארות, צריך שיהיה בו תאוות, יש בו הכל. הלו דור דעה, דורו של משה, היו גדולי עולם. והתאבו תאווה לבשר, והתאבו כל מיני דברים, וכעסו, ודיברו. אם לא עובדים, אנשים גדולים כאלה יכולים לחתוך חטאים כאלה. אין שום ביטחון ושום ערובה שתבטיח לאדם שלא יתעורר בו יצרו ולא יחטא. אין דבר כזה. יש רק כוח ביד האדם. האדם יש לו כוח לעבוד את השם ולהרגיל את עצמו בהנהגות טובות עד שכל העניינים האלה יישכחו ממנו. תגבר עליהם. אבל האדם לא נברא שהוא... זה כבר לא בריאה, לא יצירה של האדם. כשהשם יצר את האדם מצד אחד בצלמו, בצלם אלוקים, אבל הוא יצר אותו מחומרים גשמיים שהם מוטבע בהם המידות האלה. אדם לא יוכל לומר אין בו, יש בו. רק יש לו כנגד את הכוח הרוחני העליון שהוא יכול להביא אותו לגבור על כל הדברים האלה. לגבור עד כדי שלא יהיו ניכרים אצלו. זה דבר גדול מאוד. אבל לומר שאין בו זה טעות. הרבה פעמים אדם אומר, לא, פלוני הוא כזה. אמת שיש אדם שאצלו יותר בולט הכעס, ואחד יותר בולט התאווה, ואחד יותר בולט ההתפארות. זה כן, כי זה לפי היסודות, לפי החלוקה של היסודות שיש בו, כך מתגלה כוחם באותו אדם. אבל הנשמה שהשם נותן, יש לה את הכוחות כנגד בדיוק הכוחות שיש לו. אם מרצה, יכול לגבור. לא בשמיים היא, בידו ובלבבו ובפיו לעשות אותה. ולזה יש לנו התורה שהיא מסייעת להגיע על ידי זה הנשק הכי גדול שיש לנו על ידי נימות. אבל גם תורה, אם אדם לא פועל בה, או לא לומד אותה כדבעי, שתהיה תורה עם עמל ועם הגיעה, זה לא נותנת לו את פריה. אדם יש לו אדמה, ואדמה שהעידו לו עליה שהיא עדי עדית. עדי עדית זה אדמה הכי משובחת. אבל אם הוא לא יחרוש ולא יזרע ולא יזבל ולא ישקה, מה תצמיח? לא קוצים וברקנים. מה תצמיח לו? וירוצו שם נחשים ועקרבים. אבל היא אדמה טובה, טובה, אדמה טובה. צריכה עיבוד טוב, צריכה זריעה טובה. ואז תראה מה היא תיתן לך. כך התורה היא תורה, תורת אלוקים חיים. והנשמה חלק אלוה ממעל. אבל אם לא עובדים בהם, אם לא מעבדים ולא עושים, אז לא רואים את הפרי. לא רואים את התוצאה, ואדם יכול להישאר באותם חסרונות עד זקנה ועצבה ולא יסורו ממנו. מפני שהוא לא עובד, בלי עבודה, צריך, לא יצליח. השם נתן, זה עבודה, זה מה שהוא נתן לנו. זה הניסיון שלנו. והנה, אפילו לדבר מצווה, הזהירונו זיכרונם לברכה, שלא לכעוס. ואפילו הרב עם תלמידו, והאב עם בנו, ולא שלא ייסרם, אלא ייסרם ויסרם, אך מבלי כעס. אפילו רב, במקום שיש לו רשות, ייסר את תלמידו, ואב ואת בנו. גם כן צריך שיהיה בלי כעס. כי כשהכעס מעורב, זה כוח אחר מעורב בו. אז העונש שהוא נותן, הוא כבר לא שקול, לא מדוד נכון. כי הכעס מוסיף בו כוח עוצמה שהוא עובר את המידה. אם אדם נותן עונש מעבר למה שמגיע, העונש הזה לא משיג את מטרתו. כי הנענש מרגיש שכעסו עליו ועשו לו כשלא כדין. ואז הוא לא מפיק את הלקחים ולא מקבל את הדין הזה. הוא אומר, זה לא דין נכון. אבל כשהדין הוא אמת והוא עשוי בשיקול דעת, ביישוב הדעת, אפילו שאדם רגיל לומר, לא מגיע לי, אני לא עשיתי, אבל בליבו יודע שזה מדוד ושקול, בסופו שהוא מקבל עליו את הדין. וזה עושה את הדין. גם הילדים, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תודה רבה. גם הילדים, בין אם הם תלמידים, ובין אם הם בנים, יש להם חוכמה מספקת לדעת אם האבא או המורה שקל את הדברים ונתן את העונש במידה ומשקל, או שמתוך כעס הם מבינים ומבחינים היטב היטב. וכשהם מבחינים שזה לא צודק וזה מופרז, אז זה משיג בדיוק ההפך, הם נעשים יותר רחוקים. אבל כשיודעים שהדבר נכון והדברים נעשו בשיקול דעת, נכנעים לדבר. בסופו של דבר שהם מקבלים. על כן אומר, גם כשמייסרים תלמיד או בן, לא יהיה בכעס, מתוך אהבה אמיתית. ויהיה בשיקול דעת. יהיה רק כדי לתת לו חינוך, ורובו ככולו יהיה בדיבור. כמו שאמרתי לכם, אולי ודאי פעם, פירוש של במקיקס עליו השלום, שהוא אמר, חוסך שבטו שונא בנו, ואוהבו שחרו מוסר, אומר פירוש חדש, אני זוכר כתבתי לו את זה, כשהוא חידש את זה עליו השלום. הוא מחמו הוא יודע, הוא לימד תלמידים כ-50 שנה, ואצלם בג'רבה הם למדים אפילו בחול המועד, אפילו בשבת, היה זמן של לימוד לתלמידים. הוא לא לימד כיתה אחת, הם למד את כל הכיתות פעם אחת, ככה היה פעם. ומלמד אותם אלה אלף בית, אלה תהילים, אלה משנה, אלה גמרא, עד שאלה שקיבלו סמיכה לדיין אותם, כולם למדו אצלו. כל החכמי ג'רבה בדור האחרון, היו תלמידיו המובהקים, שכל תורתם ממנו. הוא יכול לדבר על חינוך. אדם שלימד, הוא אמר כך, אמר חוסך שבטו, שם חוסך, לא בסמך, בסין שמאלית. הוא אומר, אל תקרא חוסך, אלא חושך. יש שמשאיר את שבטו עד החושך. למה? כל היום הוא עסוק, יצא אדם לפעולו ולעבודתו עד הערב, והיא, כשהחושך כבר ירד, הוא בא לבית, ואשתו נהנחת, מה קרה? אתה יודע מה עשה לי בנך, יעקב? מה עשה דוד? כך וכך, והוא כבר עייב ויגע מעמל העבודה, השיקול שלו לא מדויק, וכשאדם גם רעב הוא כועס מהר, זה בדוק ומנוסה, כועס, וזאת אומרת לו ככה, קורא לו בוא עינה, נותן לו מכה אחת או שניים, הילד בוכה והולך לישון ולא מבין מה רוצים ממנו, אבא מצטער ומתחרט, אבל כבר מה ידע הבא, הבא הולך גם הוא לישון, ספק יאכל, ספק לא יאכל, וככה המצב הולך ומדרדר. חושך שבטו שונא בנו. אין לזה שום תועלת. רק מרבה שנאה בינו לבין בינו. ואוהבו, שחרו מוסר בשחר. בבוקר, יעיר אותו, ייתן לו לאכול, ייתן לו לשתות. ולפני שיצא לו צריך לדחוס. קצת מוסר, שחרו מוסר. בני, היום, היום הזה הוא יום חשוב. אתה יכול לנצל אותו. אתה יכול ללמוד בו תורה, אתה יכול להיות אהוב על השם ועל הבריות. וכולם ישבחו אותך, תשתדל מותק. כך וכך תעשה, תשים ראשך בתפילה, לא ת... מדבר, היום ומחר הדברים, ואוהבו שחרו מלשון שחר. על הבוקר אומר לא רק מוסר, לא צריך להגיע, לא לשבת ולא לכעס ולא לדברים אחרים. זה מה שאומר לנו פה הרב. אומר, לא אמרתי שלא ייסר, יסר בנך ויהווה, צריך קצת, אבל כעס בשום פנים. והכעס, לא דילגתי קצת, אלא יסרם ויסרם מחבילי כעס, כי אם להדריך אותם בדרך הישרה. לא בא פה לפרק, ירגיז אותי. הוא עשה לי. זה לא מתאים לאדם בעל דעת שכך יעשה או כך ידבר. אלא מה צריך להיות העונש שהוא נותן? רק להדריך אותם בדרך הישרה. להתוות להם דרך נכונה. והכעס שיראה להם יהיה כעס הפנים, לא כעס הלב. קצת להראות להם כמו זרוק מרה בתלמידים. קצת יראה להם, אבל הוא יצטרך, אם הוא חכם ונבון, וצריך להתאמץ כדי אותה כעס. כי באמת הוא לא כועס. צריך למעמד, צריך להציג את עצמו כמו כועס. אבל לא יחס. לפעמים נראים לנו הדברים רחוקים. הכל בהישג יד. רק צריך עבודה. עמל ושקידה על הדברים, אדם מגיע לזה. ואמר שלמה, אל תבהל ברוחך לכעוס, כי כעס בחק כסילים ינוח. אל תבהל ברוחך. לא לתת לעצמך להתבלבל. לא לתת לרוח שלך להתפזר. אל תהיה פזיז. תעצור בעד רוחך ותתיישב ביישוב הדעת. כי כעס בחק כסילים, כסילים ינוח. לא מתאים להיות אצל החכמים. החוכמה והכעס זה דבר והיפוכו. כבר אמרנו את זה למעלה. הכעס מסיר את החוכמה, אומר המסיר השרים. אז כשיש כעס אין חוכמה. ואם יש חוכמה, אין כעס. ואם רואים שיש חוכמה ויש כעס, סימן שהחוכמה היא לא חוכמה. אם הייתה חוכמה אמיתית שהוא חי עם החוכמה שלו, לא היה כעס. כל זמן שיש כעס, סימן שהחוכמה עוד לא חוכמה. עוד לא ישלים. ואם כבר הוריד הרבה מהכעס, אז יש בו קצת חוכמה. אבל עוד לא הושלמה חוכמתו, עד שלא יהיה שם כעס. ואומר, כי לאוויל יהרוג כעס. היביל, הכעס הורג אותו. מוציא אותו מן העולם, מוציא אותו מדעתו. הוא רודף אותו. כי הוא הביל, הוא טיפש. הוא לא מפעיל את החוכמה שלו. הביל וכסיל וטיפש וכל מה שתגיד, זה לא אדם שאין לו דעת. זה שאין לו דעת, ככה השם ברא אותו, והוא משתדל. אין עליו טענות. הטענות הקשות הן על אדם שהוא חכם, ויכול להתחכם, ויכול להבין. מפקיר את עצמו בידי כעסו, עד שהטיפשות שולטת עליו, ועוטפת אותו מכף רגל ועד ראש, ונעשה חתיכה של כסילות. כולה מושלמת לרעה, השם הצילנו. על כן, הטענה הכי חזקה על האיש, שהוא חכם ומתנהג כמו אוויל וכסיל. זה הכי גרוע. ואמרו זיכרונם וברכה, בשלושה דברים האדם ניכר, בחוסו, בחיסו ובחעסו. שלושה חפים, שלושם בכף, כוסו, כיסו וכעסו. יש עוד כפים, הפעם אמרנו שלושה כפים אחרים, כיסא וכבוד וכסף, לא יודע מה יותר גרוע ממה, אבל אמרתי יש כף אחת רביעית שמכריעה את כולם. כף אחת, עשרה זהב. כף, שזה כפיפה, שאדם מכופף עצמו, זה מרחיק אותו מהכסף ומהכבוד ומהכיסא, זה גם מאלה, מהכעס ומה... כוס וגם מהכיס. עכשיו הרב עובר למידה אחרת, עדיין מסביר הנקיות איך צריכה להיות. הקנאה גם היא אינה אלא חסרון ידיעה וסיכלות. מעניין שהרב רואה בכעס מידה יותר קשה מהקנאה. כנראה היא מצויה ובולטת על כל צעד ושעד. כשזו מכינה, גם היא אינה אלא חסרון ידיעה וסיכלות. וכתוב, הורכב עצמות חינה, היא מרכיבה את העצמות, הורסת את האדם. הפגיעה שלה מגיעה עמוק עמוק עד לעצמות, ומרכיבה אותה. והאדם נותן עצמו אחריה. והיא טבע בנו, אבל יכולים לגבור עליה. יכולים לנווט אותה, שתהיה רק לכיוונים טובים, כמאמרם, קנאת סופרים, תרבה חוכמה. יקנה מאחד שעמל בתורה, ושקוד על דבר השם, יקנה, אבל לא קנאה של לסנוע אותו, אלא קנאה של ללמוד ממנו. קנאה של לקחת אותו לדוגמה, זה הקנאה האמיתית, הנכונה והראויה לאדם. אבל קנאה שרק יוצרת שנאה תהומית, ולא מועילה, כי הוא לא מוכן להתאמץ להגיע למעמד האמיתי, לעמל של חברו, את זה הוא לא מוכן, אבל הוא רוצה שיהיה לו מה שיש לחברו, בלי עמל, בלי הגיעה. אז זה ודאי לא ישיג, כי לא עמלת, לא קנית, לא שייך. מצד שני, מרבה שנאה ומרבה תחרות, והורס את עצמו בשבוע של דבר. הקנאה ממיתת בעליה. לשני לא יזיק. קצת ירגיז אותו, קצת ירדוף אותו, אבל הקנאה אוכלת את העצמות של המקנה. הוא נאכל ונגמר. הקנאה גם היא אינה אלא חסרון ידיעה וסכלות. כי אין המקנה מרוויח כלום לעצמו. וגם לא מפסיד למי שהוא מתקנה בו. לעצמו לא מרוויח מזה. לאותו איש שהוא מתקנה ומתכעס עליו, לא מפסיד לו כלום. אז מה יוצא לו? אינו אלא מפסיד לעצמו. וכמה אמר הכתוב, שזכרתי, ופותה תמיד קנאה. ופותה מלשון פתי. הקנאה ממיתה אותו. פתי שהוא לא מתעורר איך להתגבר על הקנאה הזאת. להסיר אותה מליבו. וגם זה לא קל. קשה מאוד. וכולנו נגועים בדברים האלה. אנחנו לא נשלה עצמנו. כולנו ישבנו מידת הכעס. ונאבקים ונמשיך להיאבק. כולנו ישבנו מידת הקנאה. אבל נתגבר ונמשיך להתגבר. ולא ניתן לה. ולא ניכנע למידות הרעות האלה. הן מידות רעות ובידינו לגבור עליהן. ובידינו להרחיק אותן מליבן. רק נהיה מוכנים ונכונים להתאמץ ולהיות שקדנים בזה, עקביים, לא פעם למעלה ואחר כך שוכחים שבוע או שבועיים, אלא יום יום ושעה שעה, להיות תמיד מוכנים, להיות תמיד כמו אדם חייל בקרב שעומד במקום סכנה והוא צריך להביט מימין ומשמאל, מקדים חשימה, הוא לא יודע מאיפה יתקיפו אותו. והוא כולו דרוך, וכולו עומד בהסתכלות ובהתבוננות, לא נותן לעצמו להסיח את הדעת, בשום פנים, כי הוא יודע שבנפשו הדבר. כך הדבר הזה. אדם צריך להיות דרוך, כנגד יצורה, שהוא מכה ובועט בכל כוחו ולא פסיק, מעולם לא נותן הפסק. הוא ממשיך, הוא ממשיך. צריכים אנחנו לעמוד כנגדו. להילחם ולא לוותר מתוך אמונה פשוטה שבידינו הדבר. בהישג ידינו יש לנו את היכולת הזאת, יש לנו את הכוח הזה ויכולים לעשות את זה ולא נחשוב שזה בלתי אפשרי.